שבוע טוב וכל טוב משידורי קשת, כל שידורי תורה. אנחנו מתחילים שבוע חדש של שיעורים, היום יום ראשון, והשיעור היום יינתן על ידי הרב יעקב מידן, השיעור השבועי במגילת רות. אחרי השיעור יהיה שיעור קצר והלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
שלום לכם. במסגרת בעיות הגיור של רות שעסקנו בהם, אני רוצה לעסוק עכשיו, אני רוצה שנעסוק בבעיה השלישית שאלינו, והיא שאלת היותה של רות מואביה. שהרי כך כתוב בדברים פרק כ"ג, לא יבוא המוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם, על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקלליך. וכולי, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. בפשוטו של מקרא, לא נראה לחלק בין מואבי למואבית. שהרי כמעט כל התורה נכתבה בלשון זכר. ופרט למקרים יוצאים מן הכלל, היא מכוונת גם לנקבות. זאת ועוד, לכאורה נראה שהמקראות בספר מלכים ובספר נחמיה, אוסרים גם מואביה. שעל כך נאמר בספר מלכים פרק י' א', והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעו, מואביות, אמוניות, אדומיות, צידניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר אדוני אל בני ישראל, לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם. בפשטות נראה שחלק מהם נאסרו ככנעניות, וחלק ממצוות לא יבוא אמוני ומואבי. ובמקביל איסור חלקי על אדומי, והרי הפרשה מדברת על נשים, נשי שלמה. גם בנחמיה י' ג', ביום ההוא נקרא בספר משה באוזני העם, ונמצא כתוב בו, אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים עד עולם, כי לא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים, ויזכור עליו את בלעם לקללו, ויהפוך אלוהינו הכללה לברכה. והיא כשומם את התורה, ויבדילו כל ערב מישראל. מן המקראות בעזרא ונחמיה נראה שעיקר המאבק היה מול אנשים מישראל שנשאו נשים נוכריות, משמע קצת שגם בנותיהם נאסרו. אפשר ליישב את שתי השאלות ולומר שהפסוק בשלמה אומר מן הגויים אשר אמר השם לבני ישראל לא תבואו בכם, מתייחס דווקא לכנעניות. אפשר לומר שהפסוק בנחמיה עוסק בגברים ונחמיה, באנשים המוניים ומואבים, שהרי הפרק דן בעיקר בגירוש טוביה המוני מלשכתו בבית השם. טוביה המוני, בניו נשאו נשים יהודיות, אולי מדובר דווקא על גברים, אבל יש פה דוחק. מכל מקום, הגמרא ביבמות, עין וב, דנה בכך בארוכה, ומעלה שאכן הלכה הזו לא הייתה מבוררת. עד שפסק אותה בית דינו של שמואל הרמתי. והיא הייתה שנויה גם בימיו במחלוקת חריפה ותאונה. אך במדרשים עולה שהיה במחלוקת קורטוב שלא לשם שמיים. שעל כך נאמר ברות רבה. ויאמר סורה שווה פה פלוני אלמוני, רבי יהושע בן לוי אמר פלוני אלמוני היה שמו. רבי שמואל בר נחמן אמר אילם היה בדברי תורה. זו משמעות אלמוני. אמר, הראשונים לא מתו אלא על ידי שנטלו אותה ואני הולך ליטול אותה. חס לי. רות רבה, פרשה זין, פסקה זין, דיבור המתחיל ובועז. וביתר תוקף בגמרא ביבמות, כאמור דף עין וב. עמוד ב' עד עין זין עמוד א'. אמר לו דואג האדומי, כוונה לשאול, עד שאתה משאיל עליו אם הגונו למלכות עם לב, שאל עליו אם ראוי הוא לבוא בקהל עם לב. מה הייתה אמה? דקעתי שבא מרות המואביה. אמר לו אבנר, לדואג האדומי, תנינה, הרי למדנו, אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית. אלא מעתה, כלומר, ענה לו דואג, אלא מעתה ממזר ולא ממזרת. אומרת הגמרא, שאני אחד, המפרש תאמה דקרא, כאן יש לנו פירוש בפסוק, על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אישה לקדם. אמר דואג, היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים, אישתיק. כלומר, בוויכוח בין אבנר לבין דואג, שתק אבנר והסכים שדוד שבא ממואביה אינו ראוי לבוא בקהל. מיד ויאמר המלך, שאל אתה בן מי זה האלם? אתה מקריא לנער ואח הקריא לאלם? הריקה אמר לי, הלכה נתעלמה ממך, צאו שאל בבית המדרש. שאל. אמרו לו, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, כלומר מואבית מותרת לבוא בקהל. אך שלהו דואג כל הנקושייתא, נקשה להם דואג כל הקושיות האלה, השתיקו, לא היה להם מה לענות. באי להכריז עליהם, רצו להכריז על דוד שאינו ראוי לבוא בקהל. מיד ועמסה בן איש ושמו יתרא ישמעאלי, אמר רבא מלמד שחגר חרבו כי ישמעאל, ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב. כך מקומלני בבית דינו של שמואל הרמתי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אומרת הגמרא, כתנאי, הדבר הזה שנוי במחלוקת תנאים, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אישה לקדם. כלומר, מחלוקת התנאים איננה בשאלה אם המוני, אם מואבי ולא מואבית, כלומר, בשאלה אם מואבית מותרת לבוא בקהל, כולם יודעים שמואבית והמונית מותרות לבוא בקהל, השאלה אם לומדים את זה מהפסוק, מואבי ולא מואבית, או מעל דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים. חוסר הכבוד שהמדרש מתייחס בו לגואל, שהחמיר במרכאות באיסור מואבי, הרואה והעוינות של דואג האדומי כלפי דוד בפרשת נוביר הכהנים וקריטתו מן העולם הבא על ידי חז"ל במשנה בסנהדרין פרק חלק, והעובדה שהמסע שלף בעת הדיון את חרבו וחז"ל נראים כמצדיקים אותו על כך, מעידים שהוויכוח לא היה רק על דרך הדרשה מן המקראות והיה טעון גם במניעים שלא לשם שמיים. מכל מקום כאמור, עצם הדרשה מואבי ולא מואבית, תמונה פירוש. אפשר שיש לחלק את הדרשה לשני שלבים. בשלב הראשון נטו חז"ל לצמצם את איסור המוני ומואבי, ורק בשלב שני קבעו שהצמצום יחול על נשים, ולאור היכולת לקרוא כך את הפסוקים מואבי ולא מואבית. למרות שברוב המקרא, כאמור, רוב המקרא נאמר בלשון זכר, וכוונתו גם לזכרים וגם לנקבות. מדוע הייתה באמת נטייה להגביל את האיסור ולא לראותו כקרע מוחלט עם מואב ועמון? אפשר שחז"ל באו למסקנה הזאת מכך שבעת נקמת השם במדיינים נצטווה משה, לא נצטווה משה לנקום בדרך דומה גם במואבים. יתר על כן, האיסור לכבוש את ארץ מואב נותר בעינו גם אחרי חטא בנות מואב. והקדוש ברוך הוא מבהיר שנתן את אר וסביבותיה ירושה למואב בשל היותם בני לוט, אחיינו של אברהם שירש את הארץ. גם מעשה לוט, העומד בבסיס קביעת יחסה של התורה למואב ועמון, נראה כסיפור פתוח, שעם כל הביקורת על לוט שבחר בסדום הרשעה, יש ללוט גם מעלות, והמקרא אינו נועל את הדלת בפניו מלשוב ולהיגאל אחרי שביתו חרב. עוד אפשר שדברי חז"ל על הוצאת אנשים מן האיסור אינה מבוססת רק על האפשרות לדייק כך מלשון התורה, אלא על מעשה סדום, אבותיהם הרוחנים של עמון ומואב, שנראה כמאשים את הגברים בלבד. שהרי מה שגזר את דינה של סדום היה צעקתה של נערה שגברים התעללו בה בעיר? גם תקוותה של סדום אחרי חורבנה באה מכוחן של שתי בנות, בנות לוט. כלומר, שני נימוקים לדעתנו יכולים להיות להגבלת האיסור לאנשים בלבד. האחד, נראה לחז"ל שהתורה לא מעוניינת לנתק את הקשרים עם מואב ועם עמון לחלוטין. הניתוק הוא מוגבל. לא יבוא המוני ומואבי ביקל השם עד עולם, גם דור עשרי, ביקל השם גם דור עשרי לא יבוא לו ביקל השם עד עולם, פירוש הדברים ניתוק מוחלט. זה לא נראה. והיה שהרי לא נצטרבו לנקום במואב, כדרך שנצטרבו לנקות במדיין. ארץ מואב נותרת למואב, נותרת למואב ירושה, ועוד. הדבר השני, בשלב השני, אכן יש סיבה להבדיל בין אנשים לבין נשים. כאמור, חטאי סדום, אבותיהם של מואב, היו חטאים שמאופיינים דווקא על ידי גברים, שהתעללו בנערה. יתרה מזאת, השיקום והתקווה לסדום באה מכוח שתי בנות נוטלות. וסיבה נוספת יש, להבדיל בין איסור על גברים לבוא בקהל, לבין איסור דומה על נשים. גברים המתגיירים עלולים לבוא כשבט שלם. דוגמת אנשי שכם במעשה דינה. והאדומים שגוירו כולם בימי יוחנן הורקנוס ונותרו למעשה כשבט עצמאי. הם היו קשים לישראל כספחת. עד שנתקיים בהם, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה בימי מלכות הורדוס ובניו, וכך מפרש זאת הרמב"ן. על אתר בפסוקים בדברים כ"ח. נשים, אם אינן מתגיירות במסגרת שבטן, מתגיירות כל אחת לפני עצמה, ויכולתן להיספק בעם ישראל ולא להביא אליו את תרבותו המקולקלת של המן הקודם, גדולה יותר. כל הסיבות הנזכרות במעשה רות, כסיבות המצדיקות בדיעבד את ההלכה שנתגלתה לראשונה בבית דינו של בועז בבית לחם, מכוח המעשה האצילי שעשתה רות בחמותה, מעשה שנראה היפוכו הגמור של מעשה המון ומואב בעת שעם ישראל עבר דרכם בדרך בצאתו ממצרים. המעשה שהבהיר שיש תיקון אמיתי למואב, ולפחות לצד הנשי שבמואב, הוא המעשה של רות. רות במעשה שעשתה בנעמי, מעשה שהיה היפוכו הגמור של מה שעשה לוט לאברהם בעת שנפרד ממנו, והיא הרי דווקא בחמותה, הכשיר את הקרקע להערה חדשה של ההלכה, הערה באלף שצמצמה את איסור הקשר עם המון ומואב והפכה אותו לאיסור חלקי בלבד. באיסור חלקי זה תמונה גם תקוות הכפרה והתיקון של סדום ומואב והמון הממשיכות אותה. תקווה באה לידי ביטוי בנבואתו של יחזקאל על ימה של סדום, ים הערבה, ים המלח, ההופך מים של מוות לים של חיים. ויאמר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו אל הערבה ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפו המים. יחזקאל ממזיין, פסוק ח', כדאי לעיין בפרק כולו. משמע מירושלים. יוצא דרך של ריפוי לסדום. יש לסדום תקווה, היא באה לידי ביטוי בבנות מואב המותרות לבוא בקהל. אנחנו עוד נעסוק בהמשך בתיקונה של מואב במעשה רות, כרגע נסתפק בזה. הערכנו בגיור, אני רוצה שנעסוק קצת בפרק ב' במגילת רות, ובחסד שהיה שם בשדות בית לחם. רות לא באה לבית לחם כתיירת עשירה. היא באה כעובדת זרה, המטפלת בקשישה הקרובה להיות סיעודית, אך אינה מרוויחה ממנה את לחמה. מבחינתם של אנשי בית לחם, היא הייתה עוד פה לאכול, ללא ידיים יצרניות. היא הייתה אדם נוסף, הבא להתכסות בשמיכה הקצרה של מתנות העניים, ומושך חלק ממנה לעצמו. רות גם לא הייתה פליטה מארץ נחל בלתי מוכרת. היא הייתה, כמו שכבר עברנו, בשיעורים הקודמים, היא הייתה נתינת ארץ אויב, בת לעמון ומואב שהצרו לישראל ככל שאך יכלו. בימי עגלון, שייתכן שרות הייתה ביתו, בימי יפתח, שכאמור, ייתכן שבועז הוא יבצן שחי באותם זמנים. מבחינת העם היושב בבית לחם, היא הייתה מאלו שנאמר עליהם לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. מאלו שהותר לתאב אותם. מסירותה לנעמי הזקנה, ספק אם הרשימה את אנשי בית לחם. נעמי הוחזקה בעיניהם כמי שנטשה אותם בעת צרתם, בשנות הרעב, כמי ששבה אליהם בחוסר ברירה, כמי שבאה לבקש את חסדם, אותו חסד שהיא עצמה מנעה מהם בימי אושרה. אחר שאלתם הראשונה של אנשי בית לחם הזאת נעמי, איש אינו מתגייס לעזרתה. ומתוך מעגל ההתנקרות הטבעית היה גם בועז. אדם שונה מכל הנאמר עד כאן. כתפוח בעצי היער. כן, בועז, בן אנשי בית לחם. חזל תולים את יחסו החם של בועז לרות בהתנהגות האצילה שלה, בהסתפקותה בשיבולים מעטות, בהתנהגותה עצמה. שהרי כך נאמר במסכת שבת, דף קי"ג עמוד ב'. ויאמר בועז אל נערו, למי הנערה הזאת? וכי דרכו של בועז לשאול בנערה? אמר רבי אלעזר, דבר חוכמה רעבה. שני שיבולים לקטה, שלושה שיבולים אינה לקטה. במתנית התנה, דבר צניעות רעבה, עומדות מעומד, נופלות מיושב. אמנם מפשטי המקראות נראה לכאורה ההפך הגמור. לא שהיא קיימה את ההלכה שמותר ללקוט רק שתי שיבולים ולא שלוש, הלכה שנאמרת במסכת פאה, ולא שהייתה צנועה יותר, שלקחה שיבולים נופלות כשהיא מיושבת ולא כשהיא שוחה. מפשטי המקראות נראה ההפך הגמור. וכך כתוב שם, ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה ישבה עם נעמי משדה מואב. ואתה אומר, על הקוטנה ואספתי ואומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר והדעת הזה שבתה הבית מעט. נראה שהנערה בולטת בכך שהיא מלקטת גם אומרים שלמים. על הקוטנה ואספתי ואומרים. מלקטת גם אומרים שלמים ולא רק שיבולים בודדות. נערות בית לחם העניות מכירות את מסורת ישראל. הן יודעות מן הסתם שאינן רשאיות ללקוט יותר משתי שיבולים רצופות ממתנת הלקט. כמו שנאמר, כאמור, בפאה פרק ו' משנה. אפשר שהן נוטלות בגניבה גם שלוש שיבולים, אך לא בכל מקרה, וודאי שלא יותר מכך. מותי נערה מואביה, שאינה מכירה את מסורת ישראל, ספק אם ראתה בארץ מואב עניים מורשים ללקוט אחרי הקוצרים. היא רואה את הלוקטים, היא מבוהלת מפני הרעב הצפוי לה, והיא חדורה בתחושת מלחמת קיום חסרת ברירה. היא מתחילה לאסוף אומרים. מסתבר שמלחמת ההישרדות הקשוחה של רות אינה עוברת בשתיקה. שרי כך נאמר שם ברות. הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, אומר בועז. בהמשך נאמר, ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין האומרים תלקט, ולא תחלימוה. וגם תשול תשול אולי מן הצמתים ועזבתם ולקטה ולא תיגרו בה. מן הצו של בועז אל נעריו נראה שהנערים נגעו בה. אולי היכו בה או דחפו אותה. גערו בה, החלימו אותה על מעשיה. ואילו היא מבוישת, מותקפת ודוממת, המשיכה בשלה. חוסר הברירה של הרעב ושל האחריות לחמותה דחף אותה קדימה שוב ושוב. בועז המגיע לפתע לשדה הוא צופה בנערה ובמעשיה, הוא שואל את נערו מן הסתם בכעס, מי פורעת החוק החדשה הלוקטת באומרים? הנער מלבה בשמחה את אש כעסו של בעל השדה, הוא רוצה שהוא יסלק אותה, והוא נוקט כלפי הביטויים של זלזול. נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב, ואתה אומר על הקוטנה והספתים ואומרים אחרי הקוצרים, ותעבור ותעמוד מאז הבוקר, והדעת הזה שבתה הבית מעט. הוא ממתין להוראת האדון לסלק אותה בכוח. אך בועז שובר את הכללים. נגד כל הציפיות, הוא פונה אל הנערה באצילות ובחום, הוא פונה אליה כמכניס אורחים אמיתי. גם שאלת צניעותה ההלכתית של רות עולה בכתובים ובמדרש. המדרש כאמור משבח אותה על צניעותה, ועל כך שאינה מתכופפת ליטול את השיבולים הנופלות, ואינה חושפת בכך את שוקה. ושוב מן הכתובים עולה לכאורה ההפך הגמור. נערות בית לחם על הקטות בשדה מודעות לגדרי מסורת ישראל, ולא תעזנה לעבור עליהן. המקראות אינם עוסקים בשאלת צורת ליקוט שבולים ונופלות, אך מצטיירת מהם תמונה בהירה של נערות הנמצאות בקבוצות שלהן, ואינן מעורבות עם הנערים או עם הבוגרים. אחת עירות השוברת את כללי הצניעות המקובלים. ניתן להניח שהנערים אוספים בשורות הראשונות, ואילו הנערות הולכות בקבוצה אחריהם ולקוטות את הנשאר שמעשו בו הגברים. יבולן דל מן הסתם. רות, שאפשר שלא הייתה רגילה בגדרי צניעות מהמאה הקודם, נלחמה על זכותה ללקוט בשורות הראשונות של הלוקטים, ועברה אל בין הנערים. ניתן לראות זאת במקראות, שהנער מתאר את הליכתה אחרי הקוצרים. הנערים, כפי שראינו, נוגעים בה. מציאותה ביניהם שוברת את כללי הצניעות המקובלים. בועז מגיב על כך ברמז ובעדינות בדבריו לרות. וכך הוא אומר לה, וכה תדבקין עם נערותיים. אינך בשדה אשר יקצרון והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. רות, שאינה מכירה היטב את הכללים המקובלים, אינה מבינה את הרמז לדבוק דווקא עם נערותיו, ואחר כך היא מספרת בערב לחמותה, כי אמר לה, עם הנערים אשר לי תדבקים. נעמי מבינה את מה שקרה, היא מתקנת את קלתה. טוב, ביתי, כי תצאי עם נערותיו. וכך עושה רות בהמשך דרכה, ותדבק בנערות בועז ללקט. דרשנו את המקראות לכאורה להפך מהגמרא בשבת. אבל בכל אופן מצינו בין חכמי המדרש מי שמפרש כמו שאמרנו, וזה ברות רבה פרק ה', אמר רבי חנן בן לוי, בוודאי מואביהי, הוא אומר וכה תדבקין עם נערותיי, והיא אומרת עם הנערים אשר לי תדבקין. משמע בועז הכיר בו שהיא מואביה, דווקא בגלל שלא הכירה את גדרי הצניעות בין נערים לנערות. אבל אני רוצה שנסתדר גם עם הגמרא במסכת שבת שהבאנו לאל. המדרש במסכת שבת מדגיש את מעלותיה של רות במפגש הראשון שלו עם בועז. ומעלות אלו יצרו את החום של המפגש. אנחנו ניסינו להראות דווקא את מעלותיו של בועז, שראה לפניו נערה נוכריה הנוהגת שלא על פי מסורת ישראל, לא בנטילת מתנות העניים ולא בצניעותה האישית. הצילותו הטבעית והכנסת האורחים שנהג בועז ברות, הן שיצרו את החום שבמפגש. וירן בועז ויאמר לה, וגד וגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך, וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם אדוני פה לאיכותי מזכות, איך שלמה מים אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. אפשר שהאמת המקראית נמצאת באמצע הדרך. בין מה שראינו בגמרא במסכת שבת, שמדובר על מעלותיה של רות בצניעותה ובאיסוף השיבולים, לבין מה שאנחנו אמרנו, שהמקרא מדגיש את מעלותיו של בועז, שלמרות חוסר צניעותה, ולמרות שלקחה באומרים, הוא ראה את מעלותיה. בועז, לולי מידת הכנסת האורחים ונתינת הצדקה התבואה בו, היה מגרש את פורעת החוק, חומס את האומרים, משדה הוא תכף כשראה אותה. הוא היה עשוי לגייס לעזרתו גם נימוקים תורניים והלכתיים, כמו היתר לתאב מועדים, מואבים, איסורם לבוא בקהל, וחוסר צניעותה של רות, ההולכת אחרי הנערים. אך בועז היה קרוץ בחומר שונה. הוא ראה מעבר לחומס את התבואה חסרת הצניעות, את הקלה הנאמנה. זאת שלא עזבה את חמותה הזקנה בעת צרתה, ועתה היא נלחמת על קיומה. הוא ראה מעבר לבת לעם העוין והשנוא, את האישה הזרה, שעזרה אומץ לעזוב את משפחתה, ואת כל אשר לה, כדי לחסות תחת כנפיו של אלוהי ישראל. הוא ראה מעבר לחמס התבואה, את היושר האישי. הוא ראה מעבר לתערובת של הנערה עם הנערים, את התום הפנימי, תום שהוא יסודה של כל צניעות. דומה שלכך בעיקר כיוונו חז"ל במדרשם שהזכרנו במסכת שבת על מעלותיה של רות. ומילה נוספת על מתנות עניים שמגילת רות עוסקת בהם בנעימות ובחן. מצוות לקט שכחה ופאה נספחו לפרשת המועדות לחג השבועות. וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. הקשר בין מתנות עניים מן השדה לבין חג השבועות הוא קשר טכני. חג השבועות הוא ראשית קציר החיטים, ואז יש להזהיר על מתנות עניים מהשדה. אבל אפשר שהוא גם קשר מהותי. ראשית הקציר מובאת להשם כמלכת ביקורים, שתי הלחם, והיא הפותחת את מצוות הבאת הביקורים להשם ולכהן מכל המנים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. הביקורים מובאים מן עצרת חג השבועות ועד החג, סוכות ועד החנוכה. כל זה לגבי ראשית הקציר, הביקורים. אחרית הקציר, הפאה והלקט, ניתנים לעניים. בעל השדה אוכל רק את אמצע תבואתו. היא כמובן הרוב המוחלט של התבואה. הראשית ניתנת להשם, וכך זוכר בעל השדה מי נמצא מעליו. לבל יגדיל את ליבו. אחרית השדה ניתנת לעניים. כך זוכר בעל השדה מי נמצא תחתיו, לבל יקטין את ראשו, וישכח למי הוא אחראי. כיוצא בו גם בשבת. גם בה נמצא האדם במעמד הביניים. נימוק אחד לשביתת השבת, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, תיים את כל השמם, וינח ביום השביעי. 10 הדיברות שפרשת יתרו, שמות כף פסוק י'. לאמור, על האדם לזכור מי מעליו, ועל יגדיל את ליבו לחשוב שהוא יכול לפתח עולם יותר, יותר, יותר טוב משל בורו. ונימוק שני לשביתה בשבת, נאמר בעשרת הדיברות בדברים, פרקי פסוק י' ג', למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. לאמור על האדם לזכור מי תחתיו, ואל יקטין את ראשו לחשוב שהוא אינו אחראי למנוחתו ולאיכות חייו. של מי שתכתוב. עד כאן, תודה רבה.
מה הדין אם אדם אכל פחות מכזית לחם בסעודה? האם כל הדברים בסעודה נפטרים גם מברכה למרות שאכל פחות מכזית לחם? ראינו בעבר, דברים הבאים מחמת הסעודה, לא צריך לברך עליהם. האם לא צריך לברך עליהם למרות שאכל פחות מכזית לחם? הדבר הזה לכאורה תלוי למה דברים שנמצאים בסעודה, שבאים מחמת הסעודה, לא צריך לברך עליהם. האם לא צריך לברך עליהם בגלל שהם תפלים אל הלחם? או שמא לא צריך לברך עליהם בגלל שהכל נחשב כיחידה אחת. כל הדברים שבאים לסביעה מצטרפים אל הלחם ונחשבים כיחידה אחת. אם אני אומר שזה בגלל תפלות ללחם, יכול להיות שהלחם חייב להיות מעל כזית, כדי שתהיה לו חשיבות שהם יתפלו אליו. המגן אברהם, הביא אותו המשנה ברורה, בסימן קע"ז, סעיף קטן ג', כותב שאם אדם אכל מעט פת, רק כדי לפתור את המאכלים שבסעודה, הרי שהם לא נפטרים לפת, כי הוא לא חפץ באמת לאכול את הפת. וצריך לברר מה הנקודה המרכזית בדבריו. האם המרכז בדבריו הוא שאכילה פחות מכזית של לחם לא פותרת את המאכלים? או שמה לא הכמות מעניינת אותנו, אלא הסיבה שהוא לא רוצה בכלל לאכול פת, והוא לא מעוניין בכלל בדבר מסביע כפת. הוא בכלל לא רוצה ולא מעוניין בלחם. הוא אוכל מעט פת רק כדי לפתור את המאכלים. בגלל שהוא לא מעוניין באכילת פת, לכן זה לא פותר. אבל אם הוא היה מעוניין, אולי אפילו אם זה פחות מכזית, זה היה פותר. ברוך השולחן כותב שגם פחות מכזית פותר. ברגע שאדם אוכל לחם כי הוא רוצה לאכול לחם, אפילו פחות מכזית פותר. כלומר, כל הבעיה במקרה שלנו, שאדם לא מעוניין כלל באכילת הפת. אבל אם הוא מעוניין, אפילו פחות מכזית, הרי שזה פותר את שאר המאכלים בסעודה. מאידך, בשו"ת אגרות משה, בחלק ד' בסימן מ' א', כותב שפחות מכזית לא פותר את שאר המאכלים שבסעודה בשום מקרה. לדעת הרב פיינשטיין, כל הבעיה היא מצד הכזית. לכן לדעתו, אם אדם אוכל כזית, זה פותר את כל המאכלים וגם המאכלים המסופקים, גם אם כל מגמתו באכילת הלחם היא כדי לפתור את המאכלים, ואחרת לא היה אוכל אותם, לא היה אוכל בכלל את הלחם. אכילת הלחם בשביל לפתור, ולמרות זאת, זה טוב אם הוא אוכל מעל כזית. מאידך, לדעת הרב פיינשטיין, אם אדם אכל פחות מכזית לחם, הרי שאפילו שזה ארוחה רגילה, הוא לא אכל בשביל לפתור את המאכלים סתם, ארוחה רגילה, נתן ידיים, לקח אכל חתיכה מהלחם, ולא מתכוון לאכול כזית לחם, גם לא בהמשך, לפחות לא בכדי אכילת פרס, במקרה כזה, לפי דברי הרב פיינשטיין, על כל מאכל בסעודה הוא צריך לברך. וכיוון שכך, ראוי לכל אחד לדאוג לאכול כזית, רצוי אפילו כביצה, בגלל נטילת ידיים, שנטילת ידיים בברכה זה רק על כביצה, בעזרת השם עוד פעם נעסוק בכך, אבל לאכול לפחות כזית, אולי כביצה של לחם, בקצב סביר, בתוך 4 דקות, לאכול את הכזית, לא נמרוח אותו על כל הסעודה, זה דבר שראוי שכל אחד יעשה, מעיקר הדין זה לא משנה אם אדם עושה את זה בתחילת הסעודה, באמצע הסעודה, בסוף הסעודה, העיקר שהוא יעשה את זה ברצף, בתוך 4 דקות, שיוכל את הכזית. למעשה, טוב להנהיג שאדם תמיד יוכל את הכזית בתחילת הסעודה, שאז אדם עדיין רעב, והוא זוכר, והוא מודע לדברים, לא ישכח, יוכל כזית, וכמו שאמרנו, יותר טוב שיוכל אפילו כביצה, כלומר, בערך שליש פרוסת לחם זה כזית, שני שליש בערך זה כביצה, תלוי כמובן בעובי פרוסת הלחם, פעם בעזרת השם נעסוק עוד בשיעור כזית, יאכל את הדבר הזה בתחילת הסעודה, בתוך 4 דקות, ואחר כך, כל המאכלים הרגילים בסעודה שבאים לסביעה, לא צריך לברך עליהם, חוץ מכמובן, אותם דברים שיבואו בסוף הארוחה, למטרות של כינוח. אז זאת הנהגה טובה שכדאי תמיד לזכור, וגם בשבת, להזכיר לכל המשפחה ולילדים, לתת לכל אחד כזית בהתחת הסעודה, ולהגיד לו, עכשיו תגמרו כזית, עכשיו תאכלו. אנשים שאוכלים פירור בהתחלה, פירור באמצע, פירור בסוף, גם אם הכל מצטרף לכזית, כיוון שזה לא היה בתוך 4 דקות, הדבר הזה לא עוזר. לא נחשב, אז שיוכלו כזית בתוך 4 דקות, מתי שרוצים בארוחה, אבל בתור רגל טוב, טוב שזה יהיה בתחילת הארוחה.
האזנתם לשיעור במגילת רות מפי הרב יעקב מידן, והלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון. ובזה מסתיים השידור להיום. מחר אנחנו נחזור עם שיעור של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית. ועד אז, כל טוב, האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה. מישיבת הר עציון וגוש עציון, להשתמע מחר.